שלום חברים, שמי טל ברקאי ואנחנו בערוץ טוב. תופעה מטרידה שמי שעוקב ככה אחרי התחום הזה יודע שהיא הולכת ומעצימה בעולם המערבי, אבל כאן גם אצלנו בישראל. הנושא של כדורים פסיכיאטריים, שימוש בסמים קלים יותר, קלים פחות, שזו תופעה שהולכת ומתעצמת. מדובר על 20% לפחות מהחברה הישראלית, ויש כאלה שאומרים שהמספרים האמיתיים אפילו גבוהים יותר, של אנשים שלא מצליחים להחזיק את עצמם בהתמודדות שוטפת מול המציאות וצריכים עזרה כזאת או אחרת. אנחנו רוצים לנסות לשמוע מה יש ליהדות לומר בדברים האלה. אנחנו יודעים ששמחה זה עיקרון מאוד מאוד גדול בעבודת השם, אבל לפעמים קל להגיד וקשה לבצע, בטח בתוך המציאות. אני נמצא היום עם מורי ורבי הרב אורי עמוש ערכי. שלום הרב, תודה שהצטרפתם אלינו.
שלום לך, לכל הצופים בנו.
אז הרב, אני מכיר באופן אישי בתור בעל תשובה שגדל בעולם שהיה אפוף בשימוש בעזרים כאלה ואחרים, אנשים שחיו ככה מציאות מאוד מאוד קיומית והתעסקות, והייתה הרבה עצבות והרבה כדרות והרבה עזרה ופנייה לפסיכולוגיה ופסיכיאטריה, ואני יודע שהדברים לא השתנו. אני באופן אישי, ברוך השם, היום נמצא במקום הרבה הרבה יותר טוב. ואני רוצה לשאול הרב, ואני יודע שאין קסמים בעניינים האלה. א', למה אנחנו נמצאים במצב הזה? וב', האם יש משהו פרקטי שאפשר לעשות?
אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. זה נכון שבעולם המערבי השימוש בנוגדי דיכאון עלה בצורה מדהיגה. אצלנו, ברוך השם, אנחנו מהראשונים במדד האושר בכל זאת בעולם המערבי. ולכן אני חושב שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה. אבל אני רוצה להגיד דבר פשוט. וכמו שהרב קוק אומר שהעיכוב העיקרי לתשובה זה שאינו מאמין בקלותה של התשובה, אז העיכוב המרכזי לשמחה זה שהאדם איננו מאמין ביכולתו לשמוח. אני יכול לספר לכם חוויה אישית שהייתה לי לפני שבועיים. בוקר אחד קמתי והרגשתי מדופרס, ככה לא בדם. אמרתי לצורי, אתה מאמין ביהדות או לא? אתה מאמין שהשמחה והעצות הם תולדה של בחירה חופשית, אז תחליט להיות שמח. פתאום נהייתי שמח. כלומר, השמחה היא דבר בחירי לחלוטין, ואדם יכול, אם כן, לדעת, גם כשהוא במצב של דיכאון, של עצבות, אז הוא צריך לדעת שעוד מעט תהיה חוויה אחרת. עצם הידיעה הזאת כבר משנה את הכל. עכשיו, אני לא נגד שאדם יפנה לעזרים, כלומר, פסיכולוגים ולפעמים פסיכיאטרים. אבל צריך לזכור, יש הבחנה מאוד מאוד ברורה בין מה שהפסיכולוג מספק, אם הוא פסיכולוג טוב, בין מה שהפסיכיאטר מספק. כי הנחות היסוד של שני הטיפולים הן שונות לגמרי. הנחת היסוד של הפסיכיאטריה זה שהאדם הוא בטבעו חלש. ואם הוא מצליח להיות נורמלי ושמח, זה ממש נס. הוא יתגבר על חולשה מולדת עצמותית באדם. לעומת זה, הפסיכולוגיה כשהיא, פסיכולוגיה נכונה, אני אומר, לא בטוח שכל האסכולות הולכות בכיוון הזה, מניחות שהאדם הוא כמעט אלוהים, ותחסרי הוא מעט מאלוהים, והאדם הוא חופשי לחלוטין. אז למה בכל זאת אנשים, למרות שהם יודעים שיש לאדם בחירה חופשית, ושהרגשות הם דבר הנשלט, לפחות לפי היהדות, התורה מצווה לאהוב, מצווה לסנוע, מצווה להיות גיבור, מצווה להירא, אז איך זה שיש אנשים שעם כל האמונה שלהם עדיין קשה להם? התשובה היא שקוראים לזה יצר הרע. זה יצר הרע, וזה מאוד נוח, זה מספק איזשהו צורך. ברגע שבמקום לטפל בעצמי אני לוקח כדורים ומסתפק בכדורים, אז בזה אני ויתרתי על הזהות האנושית שלי. אבל הזהות האנושית שלי לא עוזבת אותי, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ברא אותי עם נשמה, וגם אם אני מחליט שאין לי נשמה, ואני מחליט שזה קשה ממני, חזק ממני, זה לא הופך את זה לנכון. ולכן הייתי אומר שהשמחה היא משימה. בדיוק כמו שיש לנו מצווה להניח תפילין, או יש לנו מצוות מוסריות, לא לגנוב, לכבד את ההורים, יש לנו גם מצווה להיות שמח. ולכן אני לא חושב שיש איזשהו תראו, מובן מאליו שאם יש לאדם צורך הנביאה פתולוגי בצריכה של איזשהו חומר שיעזור לו, זה לא נורא, אבל אסור שזה יהפוך להיות תחליף לבחירה החופשית שלו.
הרב, אני רגע רוצה לשים את הדברים במקום, בוא נאמר, החומרי המעשי שלהם, אוקיי? קשה לי, okay. העבודה דורשת ממני הרבה מאוד שעות, אני לא מסתכר מספיק כסף, יש לי חובות, אוברדרפט בבנק, אני רוצה למצוא לעצמי זוגיות, ובנות דוחות אותי, אומרות שאני לא מספיק טוב בשבילם, ואני עובר עוד חוויה שלילית ועוד חוויה שלילית, וזה הופך כאילו להיות למשהו שבאמת מצטבר, ואז בסופו של דבר ההחלטה הזאת של לקום בבוקר ולהגיד, זה בחירה שלי להיות שמח בתוך מציאות מאוד מתסכלת, ואני לא מדבר פה על צבא והתמודדות ועל פחד ולחץ ומלחמות ודברים אחרים שאנשים עוברים, אז זה נשמע לי כמו עקרונות רוחניים מאוד מאוד נכונים, אבל איך בן אדם באמת יכול ליישם את עצמו רק ברמה של זה, כשהוא כל הזמן מתמודד עם הדברים בצורה מעשית?
טוב, בוא נאמר ככה, קודם כל, אם אתה רוצה לצאת מן המצבים הקשים שאתה מתאר, אם לא תהיה שמח, לא תצא. זאת אומרת, האפשרות להתמודד עם קשיים תהיה תלויה קודם כל בהגדלת המרחב של ההסתכלות. כמו שאדם נמצא בראש ההר, הוא רואה את הנוף, אז הוא מרגיש הרבה יותר טוב מאשר כאשר הוא במורד ורואה רק את השיחים מסביב. אז גם הייתי אומר שאם אדם נמצא במצב קשה, למשל, סקות באמונה, לפעמים קשיים בעבודה, או כל הקשיים שאתה תיארת, הוא צריך קודם כל להיות שמח, ואז הוא יוכל לטפל בדבר. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, המצבים שאותם אתה מתאר, הם נתונים של החיים. אני לא מסתכר מספיק, אני עומד לפני הוצאה לפועל, אשתי רוצה לעזוב אותי, כל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה אינם סיבה אמיתית, לא לעצבות ולא לשמחה, אלא זאת החלטה כיצד לנתח את המצב. למשל, אתה מכיר את הסיפור על הפילוסוף היווני דיוגנס, שהיה חי בתוך חבית, והגיע אליו אלכסנדר מוקדון, ואמר לו, האם אתה מוכן להצטרף אל המסעות שלי, ואני אעשה אותך עשיר ומכובד? דיוגנס אמר לו, זוז, אתה מסתיר לי את השמש שלי. כלומר, אפשר להיות במצבים שמבחינת מבחינה אובייקטיבית, כפי שרגילים לומר, הם מצבים קשים, הם אינם קובעים בכלל את אופן התגובה שלנו למצבים. אני רגיל להביא לצורך זה את הסיפור הידוע של אדם שאני מאוד מעריך אותו, אני תעשו שרוב האנשים פה מעריכים אותו, מדובר על נתן שרנסקי. נתן שרנסקי היה שנים רבות בתוך הכלא בסיביר, והיו שלבים שבגלל שהוא התעקש על זכויותיו, אז שמו אותו בצינוק, ונשאלת השאלה, מי היה יותר חופשי באותה שעה? האם נתן הנמצא במעמקי הצינוק, או השומר מבחוץ? נראה לי שנתן שרנסקי היה הרבה יותר בן חורין, מאשר אלה ששמרו עליו מבחוץ. מדוע? משום שהוא לא נתן לה נתונים שבתוכם הוא היה נתון, הנתונים שהיו כפויים עליו, הוא לא נתן לנתונים האלה לשלוט בנפשו, אלא הוא מחליט כיצד להגיב לך. ואכן הוא יכול להיות גם שמח, שמח בכך שהוא נאמן לעקרונות שלו, למרות הסבל האישי, הגופני, שנופל עליו. זה בעצם החלטה. לעומת זה, יש אנשים שיש להם, איך אומרים, הכל כדי להיות מאושרים. ודווקא הם מדוכאים. יש להם הכל.
אני רוצה דווקא מתוך הנקודה הזאת, אני חושב שאפשר לפתח את זה. כי מה שהיה לנתן שרנסקי, ואולי גם מה שיש לרב ולאדם אמוני שבחר בחיים אמוניים, יש לו אידיאל, יש לו ערך מסוים שהוא חי. עכשיו, ברגע שיש לך ערך, אפשר להבין איך אתה שומר בעצם על הצלם, על אופטימיות, ואתה יותר חופשי מזה שנמצא לידך, למרות שאתה בתוך סיטואציה של כלא ושל סורגים. אבל בוא נודה על האמת, רוב האנושות היום, זאת אומרת, אם אתה לא נמצא בתוך מהלך מהסוג הזה, רוב האנושות היום לא חיים אידיאלים גדולים. זאת אומרת, חיים איזושהי מציאות מתגלגלת של הישגים, של קריירה, של דברים שהם עושים הרבה פעמים כאילו מתוך מה שמקובל בחברה, ואולי שם אתה מונע עניין. עכשיו, לך תגיד להם, תמצאו אידיאל כדי לפעול, זה קצת מורכב, לא?
לכל אדם יש אידיאל, גם מי שלא מאמין שיש לו. ברור, אתה מכיר את הסיפור על אותו יהודי שהיה עשיר גדול וירד מכל נכסיו, וכל מה שנשאר לו לעשות זה להיכנס לבית המרחץ. כשהוא יצא מבית המרחץ, ראה שגנבו לו את הבגדים. ואז הוא היה שמח ביותר. הוא אומר, מכאן אני יכול רק לעלות. כלומר, זה עניין סובייקטיבי. איך להסתכל על המציאות? העובדה שלמשל אני עכשיו יושב על כיסא בשעה שאני מדבר איתך, אני יכול באותה מידה להאמיס על העובדה הזאת כל הרע שבעולם, ולומר, תראה כמה זה רע שאני יושב על כיסא, או כמה זה טוב, כמה זה נפלא שאני יושב על כיסא. כלומר, אפשר כל מציאות לקחת אותה לאן שרוצים לקחת אותה. עכשיו, רוב העולם שומע, מה שאתה אמרת בעצם, רוב העולם שומע לשיח של היצר הרע. ואפשר להבין למה. בגלל שהיצר הרע משכנע הרבה יותר מהיצר הטוב. היצר הרע בעצם אומר, בוא תסתכל על המציאות. והמציאות היא בנויה על קנאה ושנאה ותחרות, תאווה, קנאה וכבוד. ולכן, עליך להשלים עם זה שזו המציאות. לעומת זה, היצר הטוב בא בשם אידיאלים, אידיאלים שלא נראים בשטח, לא השאירו את העקבות שלהם בשטח. אבל בכל זאת, למרות שהיצר הטוב משלם, איך אומרים, בצ'ק דחוי, ועוד שהיצר הרע משלם במזומנים, בכל זאת, היצר הטוב נמצא במעמקי נפשו של האדם. ולכן, אם אדם רוצה לשמוח, צריך לעשות מה שרבי נחמן מברסלב אמר. הוא צריך ללמד זכות על עצמו. לחפש מה בקרבו כן שמח. אם אדם נמצא, למשל, בתוך הבור, בתוך בוץ, אז הוא יכול לומר זה נורא. מצד שני, הוא יכול לומר לעצמו, לא, לפחות לא צריך להתקלח. כלומר, וזה אפילו קצת חוש הומור. לכן גם תשעה באב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, שהוא יום של עצבות, הוא לא יום של טרגדיה. הוא יום דרמטי, אבל לא יום של טרגדיה. אין ייאוש בעולם כלל. ולכן גם הלכה היא שלא אומרים תחנון בתשעה באב. כלומר, דווקא כשהם מגיעים לנקודה היותר שחורה, היותר אפלה, דווקא שם מתחיל האור הגדול. לכן אני חושב ש... דווקא מתשעה באב יש לנו ללמוד כיצד לשמוח. יש לשמוח על זה שיש לנו יום עצוב כתשעה באב, יום שבו אנחנו יכולים להביע את הצער שלנו על מצב האומה, על גלות השכינה. אנחנו שמחים שיש לנו יום כזה שמורה על הרגישות שלנו. כואב לך, סימן שאתה רגיש, מצוין, אשריך שאתה רגיש. וכך הלאה אפשר בעצם כל סיטואציה לראות בה את נקודת הטוב, המינימלית, האטומית, מולקולרית שבה, ומתוך כך, לפתח עוד ועוד נקודות טובות. כן, שוב, אני משתמש פה בטרמינולוגיה של רבי נחמן מברסלב, שמדבר על נקודות טובות שמתאספות בתוך הנפש.
לא, זה נפלא ממש, וגם דרך אגב, עוד עצה פשוט פשוטה מאוד של רבי נחמן, זה למחוא כף, נכון? הוא פשוט אומר שמחיית כף פשוטה הרבה
פעמים. כן, אבל יש גם... אמת, אבל יש גם לספוק כף, זאת אומרת, זה להצטער. אז זה אפשר, השאלה, איך אתה בוחר להשתמש בכפיים?
אז אני רק לסיום ממש לוקח עניין שאמרת פה בין הדברים, שבעצם יום שתשעה באב מאפשר לנו להתחבר לעצבות, וזה מחבר אותי לנקודה שהתחלנו, השימוש בעזרים. היום יש אידיאליזציה מאוד מאוד גדולה של שימוש בסמים קלים, זה כבר חוקי בהרבה מאוד מקומות, אפשר להשיג את זה כמעט בכל עניין, וזה נחשב למשהו שמעורר את החושים, מעודד יצירתיות, עוזר לאנשים עם התמודדות עם כאבים ועוד כהנה וכהנה. לטעמי האישי, טעות קשה מאוד שהחברה מעללת ומשבחת את הסמים האלה, כי הם לא מייצרים בסופו של דבר תודעה מאוד שקרית ומנתקים את האדם מתוך הרגשות. אתה אמרת בין היתר, אמרת שם בהתחלה שזה בסדר שפה ושם אדם משתמש בדברים האלה. הייתי שמח אם היית מרחיב כאילו בעניין הזה.
כן, יכול להיות שבשביל לצאת ממצב נתון קשה ביותר, יכול להיות שהמטפל יוכל להמליץ על דבר כזה. אם זה הופך להיות תחליף לאנושיות, אז הייתי אומר, תחליף זה לא המקור. זה תמיד הבמקום. ובמקום להשתעבד לה, למה שבמקום, הדבר הזה הוא הרס נפש, נפש האדם, ולכן צריך להתרחק מזה כמה שיותר.
הרב אורי שרקי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מעורר מחשבה, תודה על הדברים, ושיהיה לך המשך יום טוב, בשורות טובות, תודה.
אמן, גם לך, שלום שלום.
ותודה גם לכם חברים, נהניתם, תנו לייק, שתפו את הסרטון, תנו לו תפוצה, תנו לעוד אנשים לשמוע את הדברים הבאמת מופלאים של הרב שרקי, ותתמכו בנו בכל דרך אפשרית, שיהיה לכם רק טוב.
את תיקי אלפים כולכם מכירים, אבל כמה מכם מכירים אותם באמת לעומק, ולא רק את מה שהתקשורת מעוניינת לתווך לכם מחדרי החקירות ומבית המשפט? שמי מושי קוברסקי, איש הייטק, אזרח שאכפת לו וממייסדי פרויקט 315, ובהרצאה שלי אסקור את תיקי אלפים מתחילת החקירות ועד היום, אציג את ההתפתחויות המרכזיות בהליך ואבחן את הפער שבין הסיקור התקשורתי לבין העדויות, החקירות והדיונים בבית המשפט. אני מזמין אתכם להרצאה שלי על תיקי אלפים במועדון הגולה בפתח תקווה.
צופי ערוץ טוב, תקשורת לאומית ועצמאית חשובה לכם, מצטרפים למועדון היחידה של ערוץ טוב. גם נהנים מהרצאה חדשה מדי חודש, נופש שנתי וקורסים, וגם תומכים בתקשורת יהודית, עצמאית ולא מתנצלת. לכל הפרטים על מועדון היחידה ולרשימת ההרצאות, לחצו על הקישור שמתחת לנגן.